אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה בתחתו את רבקה, בת בתואל הרמי, מפדן ארם, אחות לבן לא לאישה. אחות לבן ארמי לא לאישה. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי יקרה היא, ויתר להשם ותר רבקה אשתו. יצחק התחתן בגיל 40. 20 שנה לא נולדו לו ילדים. 20 שנה יצחק מתפלל ומתפלל ומתפלל לריבונו של עולם שיזכה לילדים. וכך 20 שנה הוא לא זכה. יצחק, הרי יצחק מסר את נפשו בעקדת יצחק. מה יש יותר מזה? הרי כל הדורות כולם אנחנו נשענים על ההבטחה, על עקדת יצחק. מבקשים לקדוש ברוך הוא שיסלח לנו, שיתחשב בנו, וכשבגלל עקדת יצחק. והנה יצחק בעצמו, אחרי שהוא מסר את נפשו, הוא צריך להתפלל ולהתפלל ולהתפלל לריבונו של עולם, שיהיו לו ילדים. אחר כך הוא גם צריך להתמודד עם רעב בארץ. אחר כך חופרים בארות וסותמים להם את הבארות, ורבים על הבארות. הרי לכאורה יצחק היה מגיע, שמאז שהוא מסר את נפשו, יקבל מהקדוש ברוך הוא כל הזמן, תהיה לו סייעתא דשמיא, ללא שום התמודדויות נוספות. התורה מלמדת אותנו כאן. שההתמודדויות, אמרו חז"ל, למה האימהות היו עקרות? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיק. התפילה של יצחק היא מטרה, היא לא אמצעי. היא לא בשביל שיהיו לו בנים, כלומר התורה, אלא להפך, התורה, ריבונו של עולם, כאילו מוצא את התפילה, ולכן האימהות עקרות, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את תפילתם של האבות, והקשיים שבאים כדי שיתפללו, זאת אומרת שהמגמה היא התפילה. ואנחנו צריכים להרחיב את הדבר הזה על בכלל התפילה. אנחנו מתפללים, מבקשים בקשות, רוב התפילה שלנו היא מורכבת מבקשות, תחילה אנחנו אומרים ברכות השבח לקדוש ברוך הוא, מסיימים ברכות ההודעה, אבל רוב הברכות שב-18 הן בקשות. אז אפשר להסתכל על הבקשות האלה באופן כזה שהמטרה שלנו לקבל את השפע האלוקי, אנחנו מבקשים את השפע האלוקי, אנחנו מבקשים את הטובה האלוקית כדי שהקדוש ברוך הוא יקיד לנו. אבל בעומק יותר גדול עניינה של התפילה היא להביא שהכל מת השם. אתה מתפלל לבונו של עולם, אתה פונה אליו מפני שהוא זה שיכול לתת לך למלות את בקשתך. זאת אומרת שבעצם התפילה מביאה את שהקדוש ברוך הוא אחד והוא ממנו הכל ורק אליו יש לפנות. כל עניינה של התפילה היא בעצם הבאה שריבונו של עולם הוא אחד. אין עוד מלבדו. התפילות הן כנגד קורבנות, תקנו. גם זה עניין של הקורבנות. המר"ן מסביר בהרחבה בתחילת נתיב העבודה שהתפילות, שהקורבן, אנחנו מביאים קורבן אחד. לא הרבה קורבנות. בלעם מביא שבעה קורבנות, הרבה קורבנות. הוא מוכן לתת אלפים כדי שקדוש ברוך הוא ישמע לו. אבל אנחנו מקריבים, עם ישראל מקריב קורבן אחד, להביא שריבונו של עולם הוא אחד. זה כל עניינה של עבודת הקורבנות. להתבטל כלפי הגדולה האלוקית ולהביע את העניין הזה שריבונו של עולם הוא אחד. וזה כל עניינה של התפילה. זאת אומרת, אדם עומד להתפלל, ידע, אני מבקש בקשות, אבל אני מביע בבקשות האלה שאני מבקש, אני מביע את העובדה הזאת שהכל מת השם, ואין עוד מלבד. זה עניינה של התפילה. זה עניינה של מה שהקדוש ברוך הוא מעכב את יצחק שאין לו עדיין בנים, כי הקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתם של צדיק. כלומר, התפילה, העיכוב הזה של הניסיונות, ולא רק ויעתר יצחק להשם, אלא כל הניסיונות שעובר יצחק אחר כך, זה לא עונשים. זה אתגרים שבונים אותו, ומעלים אותו ממדרגה למדרגה. וכל קושי שאדם נפגש, צריך לראות את הקושי הזה כקושי בונה. כלומר, כדי שאדם יוציא כוחות חדשים מתוכו. הוא נתקל בקשיים, הוא חייב להתמודד איתם. התמודדות איתם מביאה אותו בסופו של דבר לכוחות חדשים שלא היו לו מקודם. זה הדבר הראשון שאנחנו יכולים ללמוד כאן בפרשה שלנו. ויהי רעב בארץ, עוד פעם רעב, מלבד הרעב הראשון, וריבונו של עולם אומר ליצחק, גור בארץ הזה. לא לרדת מצרים, לא לצאת מארץ ישראל. אברהם אבינו היה בחוץ לארץ. אברהם ירד עם מצרים. יעקב גם כן ירד, יצא לחוץ לארץ. אבל יצחק הוא עולה תמימה. יצחק הוא במעמד מיוחד. משהו מאוד פנימי, משהו פנימי. לא לצאת מהפנימיות, לא לצאת מארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ השם, לא לצאת מארץ הזאת. חק עולה פנימה. זה מחבר אותנו לעוד דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, באמירה הזאת של לא לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, והקדוש ברוך הוא מסביר לו, אל תרד מצרים, השכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ועמך, ואברכך, כי לך וזרעך אתקן את כל ארצות האל, וכולי. וכל זה עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותי וחוקותי ותורותי. זאת אומרת, אתה ממשיך את אברהם אבינו, ואברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. ככה חז"ל לומדים מהמילים הללו, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי, ולא רק שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, את כל ההלכות דאורייתא, אלא וישמור משמרתי גם עשה את המשמרת, את התקנות דרבנן והגזרות של חכמים, גם זה אברהם שמע. ואברהם ויצחק ממשיך את הדבר הזה. האבות קיימו את כל התורה כולה. אני שואל את השאלה, יעקב אבינו, הוא נשא שתי אחיות. וזה כמובן אחד מהאיסורים הכי חמורים של התורה. והאבות, חז"ל אומרים לנו שהאבות קיימו את כל התורה כולה. הרמב"ן מתייחס לזה. והרמב"ן אומר, שאבות קיימו את כל התורה כולה בארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום שניתנה תורה בשביל שעם ישראל יקיים את התורה בארץ ישראל. בחוץ לארץ, אומר הרמב"ן, הוא מרמז למה שהוא אמר בפרשת אחרי מות, שבחוץ לארץ אנחנו מקיימים את המצוות כדי לא לשכוח את המצוות כפי שמביא הרמב"ן את דברי הספרי. הציבי לך ציונים. בחוץ לארץ, תציבי לך ציונים, תעשי את המצוות כדי שלא תשכחי אותם, וכשתבוא בחזרה לארץ ישראל, את תדעו איך לקיים את המצוות. אם לא ממשיכים את המסורת, אחר כך יש מחלוקות, איך צריכים לקיים, באופן, איזה אופן לקיים, או לא יודעים אותם, או שוכחים, על כל פנים צריך לשמור את המצוות בחוץ לארץ, זה מצוות השם, אבל למה צריכים לשמור את המצוות בחוץ לארץ? כי כדי לקיים אחר כך את המצוות בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא הארץ שניתנה בה בשביל דעה. התורה ניתנה כדי לקיים אותה בארץ ישראל. שם בחוץ לארץ זה הכנות, זה חזרות לפני הקיום כביכול. ויש גם מצווה לעשות חזרות, לעשות הכנות. אבל עצם קיום המצוות בארץ ישראל. יעקב אבינו שהוא נשא שתי חיות לארץ ישראל. אמרם, שנשא את דודתו, גם כן היה בחוץ לארץ. וקיום המצוות הוא רק בארץ ישראל. זאת אומרת, האבות, הם שמרו את קיום המצוות בארץ ישראל. אחרי שניתנה תורה, אז צריכים לקיים את המצוות גם בחוץ לארץ, אבל מה שאמרו חז"ל, שהאבות קיימו את כל התורה כולה, הכוונה היא בארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ השם. גור בארץ הזאת, אז אברהם, יצחק הוא זוכה להיות עולה תמימה, הוא חי רק בארץ ישראל, לא נפגם, שום פגם מאוויר לחוץ לארץ מתאומת ארץ העמים. אני רוצה להביא לכם, מלבד דברי הרמב"ן, גם הרדב"ז מדבר על הנושא הזה, וזה מאוד מעניין. הרדב"ז, הוא היה לפני 400 שנה, בהתחלה במצרים, אחר כך בירושלים, מתקופה של הבית יוסף, והוא נשאל את השאלה הזאת. אף אחד שהוא אומר שהוא לא כל כך אוהב לעסוק בנושא הזה, אבל הוא עונה. הוא שאלת ממני, הודיעך, כוונת הרשב"א בתשובה על אשר נשא יעקב שתי אחיות. והרשב"א משיב, אנחנו קוראים את התשובה של הרשב"א. תדע לך, התורה נכונה על שלושה עמודים. האחד הזמן, והשני המקום, והשלישי כלים. הזמן, לא כל הימים אסורים במלאכה כשבת ויום טוב. כלומר, יש מצוות שהן קשורות בזמן, ולא כל הזמנים. והמקום, שלא בכל מקום חייבים בתרומות ומעשרות. והכלים, לא בכל דבר יוצאים תמורת הלולב והאתרוג. כלומר, מצווה הלולב זה בלולב ולא בדבר אחר. ולא כל דבר מקריבים בבקר ובצון ותורים ובני עונה. ולא ראוי להקריב ככהן, לא כל אחד ראוי להקריב, רק הכהן ראוי להקריב. ואיני יכול לפרש יותר, והמשכיל הדבר, הדבר ימצא. זה תשובתו של הרשב"א. תבין מתוך זה, למה היה בסדר שיעקב נשא שתי אחיות. אתם מבינים? הוא מרמז כאן. הוא אומר, איני יכול לפרש יותר, והמשכיל, הדבר ימצא. עניתי לך כאן תשובה, אם אתה משכיל, אתה תבין אותה. אומר הרדב"ז, ואם כפי הנראה מפשט לשונו, לפי שבאותו זמן עדיין לא ניתנה תורה, דבר זה לא היה צריך להסתירו. אם הכוונה היא שיש זמנים שחייבים ויש זמנים שלא חייבים, והכוונה שלו שעדיין לא ניתנה תורה, אז לא היו חייבים, אז למה הוא לא אמר את זה מפורש? דבר זה לא היה צריך להסתירו, ועדיין הקושייה במקומה עומדת, שהרי אבות קיימו כל המצוות, וכל שכן הערבה החמורה, כלומר, אתה לא יכול לתרץ את זה שעוד לא ניתנה תורה, הרי אבות קיימו את המצוות. אם כך צריך אני לדעת כוונתו, אומר הרדב"ז, אני צריך להבין מה התכוון הרשב"א. תשובה, הנה אתה אוחז בעורפי להוציא מה שאין לי חפץ. אתה רוצה להכריח אותי לענות על תשובה שאני לא כל כך אוהב לענות עליה, אבל אף על פי כן, כדי שלא להוציאך חלק, לרמוז לך רמיזות עד שתבין דברי הרב. והוא זל סתם, כלומר רשב"א סתם אותם בסוף לשונו, שאמר ולא ראוי להקריב כקורר ככהן. לא הכל ראויים לשא שתי אחיות כיעקב. כלומר, הוא רוצה להגיד שהרשב"א רמז שיעקב זה משהו יוצא, משהו אחר. זה לא כולם אותו דבר כמו יעקב. יעקב הוא מדרגה כזאת, הוא מעל. מדרגה מיוחדת, לפי שצורתו חקוקה בכיסא הכבוד. כיתם הריות כדי שלא ישתמש בשרביטו של מלך. כלומר, האיסור הזה לא להשתמש בשרביטו של מלך, אבל יעקב, נחלת יעקב, היא נחלה בלי מצרים. אז יעקב מותר לו מה שלאחרים עשו, כביכול ככה בעצם הוא אומר שזה התכוון אולי הרשב"א. הוא משתמש בשתי אחיות לאה ורחל, ואם ידעת למה זכתה לאה להיקבר במערת המכפלה ורחל בפרשת דרכים, תבין סוד בית אחיות, תבין את זה, יש כאן עניין עמוק, יש כאן עניין רוחני, כל זה הרמז, ידעתי שתמצא תשובתו של הרשב"א. והוא מתכוון להודיע לשואל סוד העניין אם הוא מסכים. כלומר, זה מה שאולי התכוון הרשב"א לדבריו, שיעקב זה משהו מיוחד. באמת אמרו אחרים, הנפש החיים ועוד הזכירו את הדבר הזה, שבפני מתן תורה, האבות שקיימו את התורה, הרי לא ציווה הקדוש ברוך הוא לקיים את התורה. האבות הבינו ברוח קודשם שהמעשים האלה הם המעשים הנכונים, והם המעשים האלוקיים, והם נמשכו אליהם לקיים אותם. זה הם גילו מתוך עומק פנימיות הנפש האלוקית שבתוכם, שהם היו כל כך זיקחו את עצמם ותיארו את עצמם עוד ועוד ועוד, עד שהם מתוך תוכם, אבות למדו את התורה מתוך תוכם, זאת אומרת, הם הגיעו למצב כזה, בהתחלה הם קיימו את כל המצוות שהגיוניות, האנושיות, המוסריות, הם כל כך זיקחו את עצמם, אז הבינו כבר את המצוות היותר עמוקות. ועד ש... וכי כל התורה כולה, יש לה טעמים, גם לחוקים יש טעמים, אבל טעמים נעלמים, אבל כשמזכחים ומזכחים, מזכחים את הנפש, אז הנפש בסוד שלה היא מקורה במקור האלוקי, מקור התורה, אז מתגלה הנפש האלוקית הפנימית שבאדם, והוא ידעו אבות לקיים את התורה, והם הבינו ברוח קודשם מה נכון לעשות. ויעקב הבינו, הבין ברוח הקודש, שכנסת ישראל צריכה להיבנות משתי החיות הללו, מארבע האימהות. וכן, הוא עשה על פי רוח קודשו, אבל זה היה אפשר רק לפני מתן תורה. ולכן מתן תורה שניתנה התורה, אין על פי רוח הקודש להבין שזה מותר וזה אסור וזה יביא תועלות וזה לא יביא תועלות, זה לא אפשר. אבל לפני מתן תורה זאת הייתה דרך לקיים את התורה, להבין ברוח הקודש מה הצדים הנכונים שאני אעשה, והם יביאו את התועלת הכי גדולה ואת הקישור הכי גדול למה, על המקור האלוקי, לריבונו של עולם. זה אולי מרמז הרשב"א לפי הבנתו של הרמב"ם. אבל הרמב"ם אומר, אני אגיד לך לפי הפשט, נראה לי שאינה שאלה כלל, שהרי הגויים אין להם מחווה כלל, ואפילו שכפרו בעבודת כוכבים וגיירו, מותרות היו לו. לכאן מן התורה מותר אדם נשא שתי אחיות גיורות. כלומר, אם שתי אחיות התגיירו, זה כתינוקות שנולדו, ואין ביניהם קשר של אחווה, אז כן היה יכול לשאת את שתי אחיות. אף על פי שחמיד רבנן זה אסור, אם שתיהם בני אמא אחת, אז יעקב אבינו ידע שהם לא בני אמא אחת, בני שתי אמאות. אז אפילו את הדבר הזה, יש להניח שהוא קיים. אז יוצא שבעצם לא היה כאן גדר בכלל של איסור, כי מי שמתגייר הוא משתנה, הוא לא נשאר קשור עם משפחתו שבעבר, וגם אם כל המשפחה התגיירה, כל אחד הוא כאילו נולד בפני עצמו. זה תירוצו של הרמב"ם. אז זאת אומרת, האבות קיימו את כל התורה כולה, הסתעפנו קצת מהעניין, האבות קיימו את כל התורה כולה. מה שהיה לנו קושייה על יעקב אבינו, תירץ הרמב"ן, תירץ הרשב"א, תירץ הרמב"ז, שגם הוא קיים, גם מה שהוא עשה זה היה על פי רצון השם, זה לא, זה על פי התורה, לפי הרמב"ז. ואנחנו ממשיכים הלאה. יצחק ממשיך, והוא הולך לעזה, הולך לגרר בגלל הרעב, והוא חופר בארות ורבים עליה, ועוד בארות ורבים עליה. למה התורה מספרת את זה? זה לא כבודו של יצחק. הוא מספר שהוא לא מצליח, שרבים איתו עוד. מה התפקיד של הסיפור הזה? חז"ל אמרו לנו שאין סיפורים בתורה, שכל מה שהתורה מספרת זה בא ללמד אותנו איזה לימודים גדולים. הרמב"ן אומר שיש כאן רמזים למעשה אבות סימן לבנים. וכאן מרומזים בתי המקדש, הבאר הראשון בית המקדש הראשון ורבו עליה בית המקדש חרב. הבאר השנייה זה גם כן בית המקדש, זה מרמז לבית המקדש, רבו עליה וחרב. והבאר השלישית כבר לא רבו עליה, וזה בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, הוא יתקיים לתמיד. זאת אומרת, התורה כאן מרמזת משהו, הפשט לא, הוא לא, יש כאן איזה עומק, איזה רמז שהתורה מרמזת. השפת אמת אומר שהמים שמצאו זה מים רוחניים, זה מאבק רוחני שהיה ביניהם, בין אנשי גרר ובין יצחק ועבדיו. אלה דרשות. והפשט, היה מריבות על בארות. ואני רוצה לומר שהפשט, עומק הפשט זה הדרש. זאת אומרת, אני רוצה להסביר. זאת אומרת, יצחק אבינו הוא הולך בדרך מיוחדת. הוא לא מתבולל בין אנשי גרר. הוא הולך בדרכו של אברהם, במילתו של אברהם, בדרך המיוחד של אברהם, יצחק הולך. רגע, סליחה. וזה מפריע לאנשי גרר. הוא לא חלק מהם. אז הם רבים איתו, אז הם רבים על הבאר, הם בעצם רבים איתו על מפני שהוא מפריע להם, שהוא הולך בדרך אחרת. הוא מזכיר את שם השם, משפיע על אנשים שיהיו, תבלו עליהם עול מלכות שמיים, מכניס אותם תחת כנפי השכינה, זה מפריע להם, אז הם רבים איתו. הם רבים איתו על באר אחת, רבים איתו באר אחרת, הם לא יכולים לקבל את הדרך שלו. זאת אומרת, מריבות עם יצחק זה מריבות עם הדרך. כמו בעם ישראל, כל הדורות. רבים איתם בענייני מעשיים, אבל בעצם בגלל הדרך המיוחדת שלהם, שהם לא הולכים חלק מכולם, והולכים בדרך מיוחדת. עד כדי כך, והוא יצחק כל כך מצליח, עד שאבימלך אומר לו, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. בדרך כלל, כל מדינה, מאוד מעוניינת שהאנשים העשירים יישארו שם. הכלכלה תהיה מתרחבת. למה שהוא מצליח מאוד מאוד? אדרבה, שיהיה פה, ישקיע, יעשה מפעלים, וכולם מרוויחים מזה. יש עבודות, יש פרנסה. למה הוא מגרש אותו? מכיוון שהוא הולך לדרך אחרת. הוא לא מתערב, הוא לא נהיה חלק מהם. מכיוון שהוא לא נהיה חלק מהם. אז הם לא רוצים אותו. זאת אומרת שהמאבק הגשמי הוא בעצם מאבק רוחני, הוא לא מאבק על, על הבירות שהם רוצים את הבירות האלה ולא הוא. אלא המאבק הוא שהם לא רוצים שיהיה כאן אדם שונה מהם, הולך בדרך אחרת ועוד לא, ומשפיע שילכו בדרך שלו ולא בדרך שלהם. זה עומק העניין, עומק המאבק. ממשיך יעקב את הדרך הזאת של אברהם, מסביר יצחק את הדרך הזאת של אברהם אבינו. והנה, האבות, אנחנו צריכים להבין יותר מזה, האבות, מה שהם עשו, זה היה עבודת השם. חז"ל אומרים שהאבות הם המרכבה, במרכבה. מה פירוש מרכבה? הם נושאים את שם השם בעולם. כל אחד שנושא את שם השם בעולם הוא מרכבה. כשהוא נושא, אז הוא באמת מרכבה. אבל לא כל הזמן הוא קורא. לא כל מה שהוא עושה זה מעשה כזה שמגוון לשם שמיים. והאבות הם היו כאלה, שהם היו כל כך דרוקים בריבונו של עולם, שכל הפעולות שהם עשו, חפרו באר, זה שם שמיים. זה הופיע את השפע האלוקי שיש בעולם. לגלות את כל דבר שהם עשו, וזה היה מכוון שם שמיים. זה היה אבות. הם חיו, חיי אמונה, כמו שחזל אמרו לנו, כמו שלמדנו בפרשת השבוע הקודמת, שיפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. כי זה תורה. מה שעשו עבדי אבות זה הכל תורה. זה הכל תורה, הכל עבודת השם. כל הדברים של חולין, כל הדברים הגשמיים, כל ההכנה, כל השתייה, הכל, 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 הכל זה עבודת השם. אני באמצע שיעור, אני לא יכול לענות. זה העניין הזה של שאנחנו למדנו על הבארות. ואנחנו ממשיכים על, כמו שאני אמרתי, על הדברים עלה, על הבארות האלה שחזר, מפרשים לנו שהרמב"ן וסתמת, מפרשים שיש בזה תוכן הפנימי עמוק, כך אנחנו ממשיכים עליו בפרשה. יצחק מברך את יעקב, הוא מברך אותו ברכות גשמיות. נקרא לשמיים, שמני הארץ, זה לא ברכות גשמיות. זה ברכות, זה גשמיות, אבל כמו שאמרתי, האבות, כל מה שהם, אם היית לשמיים, אתה תתברך את השמיים, כבוד שמיים הופיע. אתה תתברך, אתה נושא שם השם בעולם. כל הצלחה שלך זה כבוד שמיים. אני מברך אותך שתצליח. תצליח בכל הצרים הגשמיים, על כבוד שמיים. עם ישראל מצליח בצורה מדדים הגשמיים, ואב ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, זה קידוש השם. לא רק בזה שהוא עושה מצוות, זה קידוש השם. ודאי שעושה מצוות, לורד את השם, זה מקדש על שם שמיים, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. ועם ישראל, הוא נושא את שם שמיים, את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז כל הצלחה של עם ישראל קידוש השם. חלילה וחס, כישלון, זה ההפך מקידוש השם, תחיל השם. ישראל יוצאים לגלות, מתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא. ישראל נמצאים בקשיים, מתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא. כי שמו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קשר את שמו בישראל. אבות, אבות האומה, הם שם השם בעולם הופיע על ידיהם. מה שהם מצליחים, אבל השם הופיע יותר. והברכות הגשמיות הן ברכות של קידוש השם. אתה, יעקב אבינו, אתה ממשיך את הדרך שלי. אתה ממשיך לנסות את שם השם בעולם. אז כיוון שאתה ממשיך לנסות את שם השם בעולם, הצלחותיך הן קידוש השם. אז אני מברך אותך, אז אני מביא את זה כפשוטה, אני מברך אותך, שמטל השמיים, משמני הארץ, וכל הברכות שאני מברך, הן בעצם ברכות של קידוש השם. כמובן, שאפשר להגיד שיעקב אבינו בירך אותו עוד ברכות, כי לשון התורה היא שהוא בירך אותו שלוש פעמים. יצחק בירך את יעקב, סליחה. הוא אומר לו, ויגש וישק לו, וירך איך תירך בחר, ויברכהו, מקודם, ולא, ויגש יעקב אל יצחק, וימושהו, ויאמר הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, ולא יכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו, צעירות, ויברכהו, מה הוא בירך אותו? לא כתוב. אחר כך, עוד פעם. ויאמר, אתה זה בני עשיו, ויאמר, אני. להגיש לי ואוכל לה וכולי, ויאכל, וישת, ויאמר אליו יצחק אביו, קשר נקשר נרושקה לבני, ויגש וישק לו, וירך את ריח בגדיו, ויברכהו. עוד פעם בירך אותו, פעם שנייה. אחר כך הוא בירך אותו, בירך בני כריח השדה, אשר ברכו אלוקים, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, מני הארץ ורוב דגן ותירוש. וכו'. אנחנו צריכים להזכיר כאן את דברי הזוהר. הזוהר אומר, שהברכות האלה שיצחק מברך את יעקב, זה תיקון לקללה שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש ואת האדמה אחרי חטאו של האדם הראשון. האדם הראשון חטא והוא עשה שבר גדול בעולם. החטא שלו, כיוון שהוא היה המקור של כל האנושות כולה, אז החטא שלו עשה שבר גדול. וטוב ורע הוא התערבבו בתוך המציאות. והחטא הזה גרר לחטאים של דור המבוא. הוא גרר לחטאים של דור הפלגה. בנו בני אדם, תורה אומרת, הדור הפלגה, בני אדם הם ממשיכים את המעשים, את החטא של האדם הראשון. עד שבא אברהם אבינו, והתחיל לתקן את התיקון מהקלקול הזה של החטא של האדם הראשון. הוא עשה את התיקון הראשון. אחר כך בא יצחק ותיקן עוד. ויעקב הוא כבר תיקן תיקון מושלם, בבחינה מסוימת, אני רוצה להדגיש, כי כל הדורות אנחנו עובדים על התיקון הכללי, אבל הוא כבר עשה איזה תיקון מסוים, שבבחינה מסוימת היה כאן תיקון. כלומר, אחרי בעזרת אברהם ויצחק, אז הוא עשה בכל אופן את התיקון, דהיינו, מה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שהדמות של יעקב אבינו הוא כמו אדם הראשון. זאת אומרת שהוא כמו אדם הראשון לפני החטא, הוא כאילו חזר, הדמות הזאת של יעקב אבינו כמו אדם הראשון. אז הגיע הזמן להחזיר את הברכה לעולם. להחזיר את הברכה למי שראו להברכה, ולהשאיר את הברכה על הנחש שהוא רימה. וכיוון שכך, אז סדר התיקון הזה היה צריך להיות כמו שהיה הקלקול. הקלקול היה על ידי רמות. הנחש רימה את חווה, ואת האדם, ובעורמה הוא בא לפתות אותם ולהכשיל אותם. אז התיקון היה צריך להיות הברכה גם כן בעורמה. יצחק נותן את הברכה, יעקב בא בעורמה ומקבל את הברכה. הקלקול היה על ידי חווה, על ידי אישה. התיקון גם כן היה צריך להיות על ידי אישה, זה רבקה ממנו, שהיא עשתה את עבודת התיקון. מי שקלקל צריך לתקן, כביכול יש כאן איזה גלגול שצריך צריך לתקן את מה שהיה בתחילה. והברכות, אומר הזוהר, הברכות הן ממש כנגד מה שהייתה כללה, שכלילה את האדמה, שלא ככה ברכות. משמני הארץ, אמר רבי יוסי, כל הברכות מצד חלקו של יעקב, בורא, מה כתוב לאדם, ושמעת לכל אשתך, ארורה האדמה בעבורך, שלא תעשה פירות כראוי, כנגד זה באה ברכה משמני הארץ, יהיה מושביך, כנגד ויסבון תאכלנה, נאמר מטל השמיים, כנגד קוץ ודרדר תצמיח, רוב דגן ותירוש, כנגד בזה את הפך תאכל לחם, אז יעבדו חמים וישתחוו לך לאומים, הם יעבדו בשבילך, כמו שנאמר, ובני נחר יקריכם. זאת אומרת, ממש כאן יש תיקון של ההקללות שמתקלל לאדם, האדם הראשון בגלל החטא, עכשיו היה תיקון של החטא, אז באו הברכות. והכללות נשארות על הנחש, ועל מי שממשיך את מעשה הנחש, זה היה עשיו. כך אומר הזאת. ואם תשאל למה קרה שיצחק טעה כביכול, והוא בא ורצה לברך את עשיו, שלא מגיע לו הברכה. איך זה... יש כאן איזה לימוד מיוחד, שהקדוש ברוך הוא, כאן כאילו התורה מלמדת אותנו, שהקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים שלא יחטאו, אפילו שהם טועים, וכאילו הם, בטעות שלהם עלולים לעשות דברים שלא היו צריכים לעשות, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, הוא מכוון אותם אל הכיוון הנכון. יצחק כאילו יוכל היה עלול לטעות, הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים, יש כאן איזה לימוד מסוים, הוא כל הזמן, יצחק כל הזמן מטופל, מטופל שהוא לא, שתמיד יישאר במקום הגבוה, במקום הנכון. כמדומני שזה אומר שפת אמת. ויש כאן איזה עוד צו אחד, שבעצם על איזה זה מתעצם את הברכה. הברכה נתנה, היא הייתה מוכרחת להגיע ליעקב. וזה כנראה, כאמורים כאן איזה מטר כזה ש... סיבוב שהתורה מסבבת את הדברים, המציאות מסתובבת בכיוון כזה שהברכה תגיע אל מי שצריך לקבל את הברכה. אז זה יותר חזק מאשר כשאין את הקושי ולא עוברים כאן את המעבר הזה, אז זה מראה שמוכרחת הדבר הזה להיות כך. זה מה שאנחנו לומדים כאן בעניין הזה. אני רוצה לסיום דברינו, להביא את דברי המדרש, הוא ידוע מאוד, אבל הוא מחזק ואנחנו צריכים לחזור אליו. וירח את וירח בגדיו, דורשים חכמים, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. כלומר, יצחק מריח את ריח הבגדים, אז פה לומדים חז"ל כאן, וירח אחר. מי זה הבוגדים? בואו נתבונן לבוגדים שבישראל, איזה סוג של בוגדים יש בישראל. כגון יוסף משיטה ויקום איש צרורות. יוסף משיטה, בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו להיכנס מהם ובהם תחילה. כלומר, הם פחדו, הגויים, כבשו את בית המקדש, אבל פחדו להיכנס, פחדו להיכנס לפנים. אז הם אמרו שיכנס יהודי. אמרו לו, אם אתה נכנס, מה שאתה מוציא, הדבר הראשון שאתה מוציא, זה יהיה שלך. אז הוא הוציא את המנורה, הם ראו את המנורה, התפלו, אמרו, זה לא מתאים לאיש רגיל שיצא את המנורה הזאת. אז אתה תיכנס עוד פעם, ומה שאתה תיכנס פעם השנייה, תיקח, זה יהיה שלך. אמר לו, לא, אני לא נכנס, פעם אחת עשיתי עבירה, אני לא נכנס פעם שנייה. אמרו לו, השתיכו לו הבטחות, נוותר על המכר שלך על 3 שנים, לא קיבל. ועוד הבטחות, אמר לו, די שהלחסתי את אולי פעם, אלוקוי פעם אחת, אני אחסנו פעם שנייה, לא הסכים. התחילו לאיים עליו, ושמו אותו בתוך מסוך, שהתחילו לחתוך לה את הדברים. והוא בכה ואמר, אוי לי שיחסתי את אלוקיי, אוי לי שיחסתי את אלוקיי. זאת אומרת, בעצם הוא היה כנראה מאנשים שהיו על הגבול, שהם הסכימו להיכנס לתוך בית המקדש. זאת אומרת, הם היו רפורמים, משהו כזה, הם היו ליברלים, לא, הוא היה כזה. אז הוא נכנס, פתאום, תקף אותו, התחושה, אני יהודי, מה אני אעשה? איך אני עושה את הדבר הזה? ואז הוא התעקש, על פי שפעם בהתחלה הוא היה איתם, יחד עם הנוסעים. אבל פתאום מופיע הלב היהודי, בלב המקולקל הזה, שהיה לכאורה, והוא מסר את נפשו, ולא רצה להיכנס. ואז נהרגו אותו. אותו דבר, עוד סיפור, יקום איש צרורות. אני רוצה כאן, כאן יש איזה לימוד גדול שאנחנו צריכים תמיד לחזור עליו. יקום איש צרורות היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר איש צרידה. רבי יוסי בן יועזר איש צרידה, צרידה זה פה על יד בית אל. זה ממערב לבית אל, יש מקום שקראו סורגה. יכול להיות שזה צרידה של פעם, שהיה רבי יוסי בן יועזר שם. אז איש צרורות הוא היה בן אחותו. רבי יוסי בן יועזר היה דוד שלו. ולקחו את רבי יוסי בן יועזר ישראלה, לקחו אותו להריגה, על זה שהוא הרביץ תורה בישראל. אמר לו בן אחותו, אתה קשור עכשיו בקוראה, שהולכים עכשיו להרוג אותך, ותראה מה אדונך, אדון שלך, איך הוא שומר עליך, ואיך אדון שלי שומר עליי, אני רוכב על סוס בשבת. אמר לו רבי יוסי, אמר לו לבן אחות שלו, אמר לו, אם כך למכיסה, קל וחומר לא עושה רצונו. כלומר, אם אתה זוכה, נותנים לך מאוד מאוד כבוד, אז כמה לי יהיה כבוד, כנראה הוא מסתדל לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. שיב לו בן אחותו, מה זאת אומרת? יש מי שעושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא יותר ממך? אתה רואה את המצב שלך. אמר לו, ניקח לי עושה רצונו, אם אני עושה רצונו, נקבל כזה הקפדה של דין, של ריבונו של עולם כל כך מפחיד, אז למי שלא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא יקבל? אומר המדרש, נכנס בו הדבר כערס של הכנעה, הוא ניבא, הוא יוסי ישרדה, היה מאמין כל כך גדול, כל מה שקורה הכל לטובה. אם הוא רואה שנותנים שכר למי שמכיסיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, או וואו, אם הוא מקבל שכר, כמה אנחנו נקבל שכר? אם מכיסיו מקבלים שכר על איזה קצת זכויות שיש להם, אז מי שלא מכיסיו של הקדוש ברוך הוא, כמה שכר הם יקבלו? אתה רואה שזה לא ככה, המציאות העובדתית היא לא ככה. הוא מקבל שכר ואתה לא. לא, אתה לא רואה את העובדות, אתה לא מכיר את המציאות. זה ריבונו של עולם מנהל את העניינים, הוא הבעל הבית. ומי שמכעיסיו, הוא מעניש אותה. ומי שעושה רצונו, הוא נותן לו שכר. אז אם אני רואה שלמכעיסיו הוא נותן שכר, בוודאי הוא עושה רצונו, הוא ניתן שכר כהנה וכהנה וכהנה. אבל זה לא כך במציאות. אני יודע, אני יודע, המציאות היא... הזמנית היא אחרת ממה שהמציאות הרחבה הכללית. ברור לי שבסופו של דבר אני אקבל שכר, אם כך למכעיסה, רק על אחת כמה וכמה לעושה רצונו. וגם להפך, אם עושה רצונו מקבלים עונשים ומקפידים עליהם, אפילו הדברים קלים, מי שמכעיסה, מה הם יקבלו? אוי ואבוי להם. שומע את זה יקום משטרורות, הוא האמונה העצומה של יוסי בן יועזר ישרידה היא הייתה כל כך בטוחה, כל כך חזקה שזה חדר לתוך לבבו של הבן אחותו הזה שהוא בעצם היה אחר רחק, עזב את היהדות, עזב את התורה והביטחון הזה, אתה מדבר באמונה עצומה בביטחון כזה זה חדר לתוך לבבו כערס של הכנע, כמו ערס של נחש. נפל נורא נורא מהמצב שלו, מתחרט, מצטער, והחליט למות על קידוש השם. הוא בעצם מתאבד. זאת אומרת, הוא החליט ככה. הוא אומר, מגיע לארבע מיטות בית דין. הלך וקיים בעצמו דלת מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וכן. מה עשה? הביא קורה נעצה בארץ, וקשר בנימה, קשר את עצמו לתלות את עצמו, וערך עצים מלמטה, וכיפן גדר של אבנים, ועשה מדורה לפניה, נעץ את החרב באמצע, שיהיה לו גם כל ארבע מיטות בית דין, הרג על ידי החרב, שריפה, אבנים יפלו, ביחד הכל יהיה, הוא יחנק, ויסרף, ויסכל, ויהרג ארבע מיטות בית דין. העניש את עצמו, כמו בגין, על כל הרעות שהוא עשה. אומרת, בהמשיך המדרש הוא מסיים, נתנמנם יוסי בן יועזר ישרידה, וראה מיטתו פורחת באוויר, הוא ראה מיטה שבן אחותו פורחת באוויר. אמר, בשעה קלה קדמני זה לגמרי. הוא השיג אותי, הוא עכשיו, בבת אחת, חזר בתשובה, הכי גדולה שיכולה להיות, והקדים אותי לגמרי. מלמדי. המדרש הזה מלמד אותנו כמה דברים. הדבר הראשון שכבר הזכרנו, שכשאדם מלא באמונה, אז כל המציאות הוא רואה אחרת. הוא רואה הצלחות של גויים, הוא שמח. ומה הם מצליחים? אנחנו נדעת. אף על פי שזה לא ככה במציאות. כמו שרבי עקיבא, רואה את רומי וכל הצלחותיה, הוא משחק. רואה שועל שנכנס לבית קודשי הקודשים, הוא שוחק. הוא רואה לעומק, הוא רואה את הדברים במבט ארוך, במבט שלם, במבט לא כאן ועכשיו. ככה אותו דבר יוסף בן עזר ישרידה. הוא רואה טובתם של הרשעים, לצדיקים כמה וכמה. הוא רואה שיש קשיים לצדיקים, כל ועבוי מה שיהיה לה הושעים, ולהסתכלות ארוכה, הסתכלות עמוקה. דבר שני שאנחנו לומדים מהמדרש הזה, הגודל של בעלי תשובה. אדם יכול לעבור על ארבע, על החיובים שחייבים עליהם ארבע מיטות ביתים. זה יכול להיות לא פעם אחת ולא פעמיים. ובבת אחת יכול להפך, מוכלים לו על הכל ועולה, עולה למרונים, למקום שאין בריאה יכולה לעמוד. הכוח של התשובה, הכוח של לעשות את זה, שבבת אחת המהפך הפנימי הזה, וחזל אמרו לנו כמה פעמים, שלפעמים בשעה אחת, אדם נעשה בין עולם הבא. זה הגדולה של בעלי תשובה. זאת אומרת שכל קלקול אפשר לתקן. אין דבר שאי אפשר לתקן. כמו שאפשר לקלקל, אפשר לתקן. והתיקון כמובן הוא הרבה יותר חזק והרבה יותר עושה. זהו. אנחנו נסיים פה. שבוע טוב לכולם. להתראות. זו הישיבה שתהיה לנו השבועות הבאים עלינו. שבועות של שקידה והתעלות מעלה מעלה. בעזרת השם יתברך. שבוע טוב.
שבוע טוב הרב, אנחנו תכף נפתח פה את הרמקולים לכל מי שרוצה להגיד תודה לרב, שנייה אחת.
שבוע טוב.
שבוע טוב.
שבוע טוב לכם, שבוע טוב.